אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן.
אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, שלום לזוהר סוסלוביץ', מנכ"ל הארטביט.
כמעט צדקת, סוסלוביץ'.
סוסלוביץ'. אתה מבין מה הבעיה? הבעיה היא שאני כאילו... תשמע, אני
רוצה... חידדתי לך את המילה.
אני רוצה לספר לך משהו שתדע. היום גיליתי שיש לי מתחזה בפייסבוק ובאינסטגרם.
וואלה.
ממש מתחזה. תקשיב, לקחו את הפרופיל שלי, את התמונה שלי, העתיקו, שמו אפילו את הרילס, את הכל. ומה הדבר הבא שעשו?
נו.
התחילו לשלוח לאנשים שכאילו אני עוקב אחריהם, התחילו לשלוח להם כל מיני הזמנות לקבוצות איתותים. תשמע, זה מטורף.
של קריפטו?
לא, של מניות עוד, אתה מבין?
כן, כן.
תקשיב, אני רוצה להגיד לכל מי שמאזין לפודקאסט הזה, תשמעו חבר'ה, אני לעולם לא אמליץ לכם על מניות, לעולם לא אזמין אתכם לקבוצות איתותים. אם איזשהו מישהו פנה אליכם ואמר לכם שאני אומר שפתחתי קבוצה אקסקלוסיבית whatever בשביל להמליץ לכם על השקעות,
תשקיעו.
חס וחלילה, מתחזה, זה לא אני, שחררו אותי מהחיים, זה לא אני, אז יש דבר כזה, אז צריך לדעת, זה לא אני. טוב, אבל באנו לדבר עליך, שלום לזוהר סוסלוביץ', עכשיו צדקתי, ואתה מנכ"ל הארטביט.
נכון.
ותספר לי רגע, אז מה, בוא נתחיל, זאת אומרת, הארטביט, היא כאילו, קודם כל, אני רוצה להגדיר אותך, למרות שאנחנו לא אוהבים נורא להגדיר, מקסימליסט.
חל משמעית.
ביטקוין מקסי על מלא.
אין יותר.
ביטקוין.
כן.
ואתה המנכ"ל של הארטביט, ומה הארטביט עושה בעצם?
אז אנחנו חברת ליווי משקיעי ביטקוין. הטייטל מאוד דומה למשקיעי, ליווי משקיעים בנדלן. עוזרים לאנשים שרוצים לעשות כבר את המהלכים שלהם בביטקוין, בין אם יש להם ניסיון או לא, לעשות את הפעולות בצורה הכי נכונה, הכי טובה, הכי מובטחת, עם כל הדגשים וכל הידע שצברנו כביטקוינרים מקסימליסטים לאורך השנים. הבנו שיש הרבה מקום לטעויות, בין אם זה הונאות, בין אם זה בורסות שנופלות, ארנקים שאתה יודע, הם מתגלים כפריצים. אז אנחנו שמים את הדגש על כל הכיוונים, בקנייה, באסטרטגיית הקנייה, כמובן, כולנו כביטקוינרים מכירים את הכוח של DCA, רוב האנשים לא מבינים את זה, ואתה יודע, פשוט קונים ומתבאסים שהמחיר יורד ואז מוכרים. הרבה מקום לטעויות, אז אנחנו עוזרים להם עם היד המכוונת, נעשות הכל כמו שצריך.
אז רגע, בוא נתחיל מההתחלה. זאת אומרת, אם נניח האמירה המקסימליסטית הכי, אני חושב שהיא הכי פשוטה, זה תקנה את הביטקוין שלך ותחזיק אותו אצלך, וגמרנו.
יפה.
אוקיי, אבל זה לא מה שאתם עושים.
לא. זה השלב הראשון. השלב הראשון זה קודם כל, יש אנשים שגם מתלבטים ולא בטוחים ולא יודעים, כי פשוט חסר להם ידע. אז בזה אנחנו מתחילים, בלעשות רגע סדר, גם ההבדל בין, בכללי עולם הקריפטו לעולם אותה השקעה המסורתיים, ההבדל המהותי בין ביטקוין לבין השאר, למה אני...
לבין ביטקוין לבין קריפטו, באופן
כן. כן, לבין כל הקריפטו האחרים, שכמקסימליסט, אני לא מאמין באף אחד מהם, עד כדי שאני חושב שכולם בסופו של דבר ייכחדו ויעלמו מהעולם, ורק ביטקוין יישאר, זו דעתי ככל מקסימליסט.
לא יצאת השקעה.
בכלל לא, כאילו זה קצת לא השקעה, אז אפשר להגיד את זה נראה לי.
כן.
זה בסדר. זהו, אז זה מתחיל בזה, מתחיל בלפרק חסמים, כל הדברים האלה, ואז בסוף מגיעים לדברים הפרקטיים, שזה איך קונים, אנחנו יודעים, בתור ביטקוינרים מנוסים, אנחנו יודעים גם איך להוזיל את הקנייה באופן משמעותי. בארץ התרגלנו לצערנו אין יותר מדי תחרות, אז העמלות הן סופר גבוהות. לא מאשים אף אחד, אבל זה השוק.
לא, העמלות סופר גבוהות, עמלות, אני לא יודע, קודם כל, אני לא יודע אם העמלות סופר גבוהות, אתה יודע, אני ניסיתי לקנות...
ביחס לעולם?
אני ניסיתי לקנות בקראקן, תנסה לקנות בקראקן עם כרטיס אשראי,
ותגלה... כרטיס אשראי, נכון?
תגלה ישועות, תגלה ישועות, איזה עמלות, על האיסטר. לא, אבל צריך להגיד שהברוקרים הישראלים, שהם לוקחים עמלות שהם לא הכי נמוכות בעולם.
אבל דואגים לך לכל נושא המיסוי.
הם דואגים לך, המיסוי יותר פשוט איתם, אתה יכול להכניס אחרי זה את הכסף לבנק, והם סובלים קשות מאוד מהעניין הבנקאי. בואו נגיד את זה ככה, אם היה יורד מהם חלק מהעומס שהמערכת הבנקאית מטילה עליהם, אני בטוח שגם העמלות היו יורדות.
יכול להיות, אבל תראה איזה יופי, כשאתה מבין שביטקוין זה משהו שאתה רוצה להחזיק לנצח,
כן.
אז לא מעניין אותך כל כך נושא המיסוי. מבחינתי אני רוצה לקנות את הביטקוין שלי, להחזיק אותו, ואם אני יכול לשלם פחות עמלה, אז קיבלתי יותר סטושיז לארנק.
אוקיי, אז עכשיו בוא נלך שנייה אחת משהו קצת יותר, כי בעצם מה שאתה מדבר עליו, זה אתה מדבר בעצם על איזשהו סוג של מינוף של ההשקעה שלך בביטקוין, ובוא תסביר לי מה בדיוק אתם עושים, ואיך הדבר הזה שונה מכל מינוף אחר.
מגניב, אז זה הנושא באמת הסופר מעניין, כי הדברים הבסיסיים זה, אתה יודע, לפתוח ארנק, להבטח אותו, אנחנו גם שם דואגים ל... קסטומיזציה אישית, אם אתה רוצה מולטיסיג, פס פריז, אם אתה יודע, יש פה עוד, כל אחד יכול לבחור, אבל באמת הנושא המעניין זה המינוף, איך אתה ממקסם את הביטקוין, בעצם לשבת על ביטקוין ולתת לו לצמוח, זה פנטסטי, רוב האנשים זה מה שהם עושים כשהם הודלרים וביטקוינרים הרדקור, וזה מדהים, כי אתה באמת רואה שנכס שעשה 70-80% תשואה בעשור האחרון, ולא מדבר אפילו על השנים הראשונות שבכלל זה היה טיסה לירח כל דקה בערך, אבל יש מעבר לעשות. יש, השיטה בעצם שלנו...
היו דקות של התרסקויות קשות מאוד בתוך הטיסה הזאת.
אני עוד לשמחתי, אני אגיד, לא הייתי, לא באמת לשמחתי, אבל לא הייתי, אתה יודע, בנפילה מ-$30 ל-$3 דולר.
32 ל-2,
נכון.
אחרי זה היה לנו 1,200 ל-180, אחרי זה היה לנו 67 ל... אחרי זה היה לנו 17 ל-3,000, ואז היה לנו 67 לאזור ה-12, עכשיו אנחנו, גולשים במורד מ-126 לסופו מאישורנו.
תשמע, אני חושב שאנחנו דווקא, אם נראה את השנה מסתיימת באדומה או בתודה, הדשדוש כזה, זה דווקא טוב. זה מראה שהסייקל נשבר, הארבע שנים האלה, כי היינו צריכים לראות שנה של עלייה השנה.
לא, עד אוגוסט.
עד אוקטובר תיאורטית, אם אתה לוקח את השנה וחצי, אבל עדיין, זה...
אוקיי, רגע, שנייה, בוא
נחזור רגע.
בוא נסיים עם הקריאה בקלפים וניתוח טכני.
זה לא...
שני דברים ששנינו מחבבים. לא, בוא, תקשיב, זה ללא ספק, היינו צריכים להוסיף כאן גם אסטרולוגיה, וזה היה משלים לנו רביעה. אז רגע, שנייה, אז... הלוואה מבוססת ביטקוין, הלוואה מגובת ביטקוין, איך הדבר הזה עובד? ואיך זה אמור להגדיל את כמות הביטקוין שיש לי בסוף?
אז ככה, אז עולם המינוף הוא קיים כבר הרבה שנים, אנשים מתמנפים בנדלן, במניות, זה
כן,
קורה.
כן, אבל בוא נניח שאין לי מושג מה זה אומר מינוף.
יפה, אז משכנתא כולם מכירים, זה לקחת הלוואה כדי לקנות בית.
זאת אומרת, אני יש לי, רוצה לקנות דירה בפתח תקווה, יש לי חצי מיליון שקל.
יש לך טעון עצמי שלך, ואתה צריך את השאר ממשכנתא.
אמת.
זה הדבר שכולם מכירים.
כן.
עכשיו, משכנתא הפוכה זה גם משהו שקיים בשוק, זה בעצם המצב ההפוך, זה יש לי נכס שאין עליו משכנתה ובבעלותי המלאה, אז אני יכול לשעבד חלק ממנו, בדרך כלל זה עד 50%, תלוי גיל ותלוי כל מיני בגורמים נוספים, אבל התקרה היא 50% ואתה יכול לקבל מימון, בעצם למשכן הפוך, אז אתה...
אז רגע, בוא נעצור, יש לי דירה בפתח תקווה,
שווה 2 מיליון.
שווה 2 מיליון.
אתה יכול לקבל מיליון שקל.
אני לוקח, מקבל מהבנק מיליון שקל, אני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה עכשיו. בדיוק.
עכשיו, בדרך כלל זה אנשים קונים איזה עוד נכס, או סתם למחיה, לא משנה מה, אבל הבנק יכול לתת לך את ה-50%. עכשיו יש לך כסף, לכסף הזה יש עלות, כי אתה משלם עליו ריבית. אז זה בעצם, זו הנקודה שאתה צריך לשים לב. אם לקחתי כסף ב-5% ואני משקיע אותו במשהו אחר, זה צריך לעלות יותר מהריבית שאני משלם עליה. זה בעצם הגדרה לפעולה מוצלחת של מינוף.
זאת אומרת, שאם לקחתי את המיליון שקלים, ובעצם אני משלם מדי שנה 5%, אז אתה תעזור לי בזה, אז אני משלם 50,000 שקל בשנה ריבית, אז אני צריך לפחות להרוויח 60,000 שקל נניח, בשנה כן. מהכסף הזה, כן. כדי שתשואה שלי תהיה חיובית, כדי שאני לא אפסיד כסף על העובדה שלקחתי
את ה... בדיוק, אם לקחת מיליון שקל וסתם שמת אותם בבנק, ואנחנו יודעים שאינפלציה שוחקת המטבע, ולא ייצרת מזה יותר הכנסה או תשואה, לא משנה מה, אז אתה סתם לקח את הכסף ואתה מאבד עליו כסף, כי אתה צובר את הריבית ואתה משלם אותה.
אז עכשיו בוא נלך לסכומים קצת יותר רגיוניים, בוא נלך איזה סכום עגול ל-100,000 שקל, שיהיה לנו יותר קל לחשב. אז קניתי ביטקוין ב-100,000 שקל, אתה יודע מה, עזוב, אני לא רוצה 100,000 שקל, קניתי ביטקוין ב-100 שקל, בסדר? בוא נדבר על 100 שקל, יהיה לי הרבה יותר נוח, הרבה יותר כיף. קניתי ביטקוין ב-100 שקל, אין בעיה לעשות את זה, אפשר גם לקנות ביטקוין ב-10 אגורות לצורך העניין, אבל קניתי ביטקוין ב-100 שקל, ועכשיו מה אני עושה? בעצם איך עובד הסיפור הזה של מינוף?
יפה, אז דומה מאוד למשכנתא הפוכה שיש לך את הנכס שהוא הבטוחה להלוואה, כי נגדו אתה מקבל את ה-50% בהתאם לשווי שלו, אז בביטקוין זה מאוד פשוט, אתה לא צריך שמאי, אתה לא צריך הערכה של השווי, אתה יודע מה השווי שלו בכל רגע נתון.
הביטקוין שנמצא אצלי בארנק עכשיו שווה 100 שקל, קניתי אותו לפני דקה.
אז הוא 100 שקל, כמה שזה לא יהיה בביטקוין, אתה יכול להתמנף בחצי, אתה יכול גם יותר. יש הרבה גופים והרבה חברות שנותנות את השירותים האלה, אבל זה עובד באותה צורה של אחוזים מסוימים מהשווי של הנכס.
זאת אומרת שבעצם הפלטפורמה שאתה תעבוד איתה, תיקח את ה-100 שקל בביטקוין שלך, בעצם תשים אותם, תשעבד אותם, ותיתן לך 50 שקל בביטקוין.
יפה. אז בדרך כלל יש כמה, יש כל מיני גם מודלים שונים, יש כאלה שאתה משלם עליהם ריבית, יש הלוואות בלון, ממש זה משתנה, בהתאם גם גובה הריבית עולה או יורד, אבל בסופו של דבר אתה לוקח הלוואה בדיוק ממשכנתא הפוכה, כנגד 100 שקל, צורך העניין, זה 50%, אתה מקבל 50 שקל. 50 שקל אתה יכול לקנות איתם ביטקוין, אתה יכול להשתמש בהם לכל מטרה, יש כל מיני גם, זה סוגי נותני שירות שונים, אבל זה בסופו של דבר מה שאתה עושה. אז נגיד, אתה כמוני מקסימליסט ומאמין בעליית ערך של ביטקוין, שהוא ימשיך לעלות לאורך השנים, אז אתה בעצם עושה דאבל דאון. אתה אומר, גם הביטקוין שיש לי, הוא נשאר שלי, אני לא צריך להיפרד ממנו, ואני באמצעות הביטקוין הזה מייצר עוד קאש פלו, שאיתו אני קונה עוד ביטקוין.
אז בעצם, בוא נלך שוב לדוגמה המספרית שלנו.
התחלתי 100 שקל.
היה לי 100 שקל, קניתי איתו ביטקוין.
יפה. עכשיו, החשיפה שלך ברגע שלקחת על 50 שקל ביטקוין, יש לך 150 שקל בביטקוין ו-50 שקל חוב.
כן.
עד כאן לא הרווחת.
לא הרווחתי.
אבל יש לך יותר ביטקוין אצלך. עכשיו, לאורך הזמן, נותן את זה לעבוד. ביטקוין עולה בערך שלו. אתה בינתיים צובר ריבית. אבל הריבית שאתה צובר, שזה גם משתנה באחוזים כמובן, אבל צורך העניין נגיד 10%. כי זה יותר גבוה מריביות שאתה מקבל מהבנק. אבל נגיד זה 10%. אז המטרה, הבנצ'מרק שלך, זה שביטקוין יעלה ביותר מ-10%. כדי שזה יהיה משתלם. בדיוק כמו הנקודה עם הנדלן שנתת 50-60 אלף.
אוקיי, אבל הנה, אז עכשיו בוא נגיד שאנחנו היינו, אנחנו מקליטים בתחילת דצמבר 2025, נניח עכשיו, בוא נגר זמן אחורה, נניח אני הגעתי אליך להארטביט, ואני קניתי ביטקוין ב-100 שקלים, והתמנפנו 50 שקלים, אוקיי, יש לי עכשיו 150 שקל בביטקוין, אבל ביטקוין ירד מ-126 לאזור ה-90 אלף דולר, ירד באזור ה-30-40%, מה קרה?
יפה. אז פה נכנס נושא של ניהול סיכונים.
רגע, אבל קודם כל בוא נלך שנייה אחת, דקה לפני ניהול הסיכונים ואיך מונעים מבעיות, אבל בוא קודם כל נדבר על המצב הזה. זאת אומרת, ביטקוין עכשיו ירד, ועכשיו יש לי בעצם בכיס, יש לי חוב של 50 שקל, ויש לי ביטקוין במקום בערך של 150 שקל, יש לי ביטקוין בערך של 100 שקל. לא, ירד ב-30%.
אתה אומר כל הסך הכל, נכון. כן.
אוקיי, ואז מה קורה בעצם? קודם כל, איך מי שנתן לי את ההלוואה יודע שאני אחזיר את החוב? זה דבר ראשון. ודבר שני, באיזה שלב אני אאבד את כל הכסף שלי, את כל הביטקוינים שלי?
אז זה כן חשוב שנדבר רגע על הניהול סיכונים, כי זה בעצם מה ששאלת.
אבל בוא נשאל קודם כל את הבסיס, ואחרי זה נראה איך מתמודדים עם הבעיה.
אוקיי, מעולה. אז בוא נדבר רגע על תרחיש טוב, תרחיש אופטימי. נתחיל בטוב, נראה
איך זה למטה. נתחיל באופטימיות, קדימה.
אז ביטקוין לאורך זמן עולה. אז קח דוגמה אפילו הכי כיפית במספרים. אנחנו היום $90,000 מטבע, נגיד עוד שנה אנחנו ב-180, הכפלנו פי 2.
נניח.
אז עכשיו בעצם החוב שלי הוא נשאר אותו חוב פלוס ריבית, נכון? 50 שקל, נניח אחרי שנה זה 55,000.
55 שקל.
אנחנו בקטן. עכשיו נניח שהביטקוין שלי הוא לא 150 אלא הוא 300, נכון? כי הוא הוכפל. אז החוב שלי, חלק יחסי למה שאני, לנכס שלי, ירד, נכון? הוא עלה בשקלים, ירד במונחי ביטקוין. אז אני יכול לקחת בעצם את הדלטה הזאת ולגלגל אותה. זה קצת יותר מורכב, נצטרך לפרק את זה רגע. אבל בסופו של דבר, זה התרחיש האידיאלי. כן, הביטקוין שלי צמח אל מול ההלוואה שלי, אז אני יכול גם לסגור את הפוזיציה, להחזיר את ההלוואה עם כסף ולקבל את הביטקוין במחיר שנעלתי אותו. ככה אני אוהב להסתכל על זה. אם עשית את ההלוואה הזאת ב-$90,000, 50 שקל ביטקוין, אז השער שלך שנעלת הוא $90,000. אחרי שנה, כשאתה רוצה לקנות את הביטקוין הזה, שהוא הובטח לך, אבל הוא עוד לא שלך, כי עוד לא החזרת את ההלוואה. החזרת את ההלוואה, שעכשיו זה, אתה מקבל 50 שקל, 100 שקל.
אוקיי, רגע, הבאת אותי. כן. בעצם מה שקורה, בוא, אני רוצה ללכת עם הדוגמה המספרית, כדי שלראות שאני מבין. אז בעצם, קניתי ביטקוין ב-100 שקל, לביתי עוד 50 שקל, השתמשתי ב-100 שקל האלה כבטוחה, לביתי עוד 50 שקל. יש לי עכשיו בעצם 150 שקל בביטקוין.
נכון.
אחרי שנה ביטקוין הכפיל את השער שלו, יש לי בעצם 300 שקל בביטקוין.
יפה. החוב שלך?
החוב שלי הוא 50, עלה ל-55, אז בעצם אני מוריד מה-355, נשארתי בעד עם 245 שקלים בביטקוין.
הרווח שלך הוא 145 שקלים.
כן, 145, נכון? 145, כי התחלתי עם 100 שקל בביטקוין. יופי. אבל, אז הבנו איך המינוף עובד כשהשוק עולה.
יפה.
ממש מגניב.
כן.
עכשיו בוא נדבר על הצד השני.
יפה. אז יש עוד שני תרחישים בתכלס.
כן.
שוק סטטי ושוק יורד.
כן.
אם אנחנו בדשדוש, הכל בסדר, אין רווח, אבל אין איזשהו סיכון, כי אנחנו עדיין באותו אחוז של המינוף, נותנים לזה להתגלגל. זה האסטרטגיה שלנו, אנחנו לא מנסים לנחש לתזמן את השוק. Time in the market. greater than timing the market, אז אנחנו פשוט נותנים לזה לרוץ עוד. ואז אני צובר עוד ריבית, בסה, שנה כמו השנה למשל. שנה של דשדוש, אני צובר ריבית על ההלוואות האלה. אין לי מה לעשות כרגע. אז אני נותן לזה לרוץ, בתקווה ששנה הבאה אנחנו כן נחווה תעליות, ואז נחזור לתרחיש הראשון האידיאלי. עכשיו מה קורה שביטקוין יורד? אז פה צריך להבין רגע מושג שנקרא LTV, Loan to Value, אוקיי? מאוד פשוט, loan זה הערך שקיבלתי, ההלוואה, אוקיי? 50 שקל, ה-value זה כמה שווה הבטוחה שנעלתי, לצורך העניין. אז בהתחלה זה מתחיל ב-50%, נכון? 50 חלקי 100, 50%, חצי.
אוקיי, בוא נלך לדוגמה שלי, בוא נלך לדוגמה שלנו הקודמת של הדירה בפתח תקווה לצורך העניין, אוקיי. או לא, אנחנו נבלבל לגמרי את המאזינים.
נזרום לראשון.
אז לצורך העניין, יש לנו בהתחלה, אז לא, בוא נשאר בעצם בדוגמה של 100 שקל ו-50 שקל, אחלה דוגמה, בסדר? אם הביטקוין שלי יורד עכשיו ב-50%, אז בעצם מה שנשארתי, נשארתי בעצם עם 55 שקלים, עם 55 שקל של חוב.
ו-75 שקלים של...
ו-75 שקלים של ביטקוין.
יפה. אז עכשיו תעשה 55 חלקי 75.
רגע, 75 פחות 55, נשאר לי סך הכל 20 שקל בביטקוין.
תסתכל על זה ככה, תסתכל, עוד פעם תחזור ליחס של loan to value, כן. הלוואה חלקי הערך כן. של הבטוחה. אז פה במקרה שתיארת, אתה עם 55 שקלים חוב, חלקי 75 שקלים שווי הביטקוין, נכון? כן. כי נחתך בחצי.
נכון.
אז תעשה את החישוב, 55 חלקי 75, בראש נגיד שזה 80%.
כן.
זה הסכנה. הסכנה היא להגיע לאחוזים גבוהים מדי של מינוף. כי בדרך כלל חברות שנותנות את השירותים האלה, הן אומרות, אנחנו לוקחים איזשהו ריזיקה פה. אני אמנם מאמין בביטקוין, זה בדרך כלל חברות שהן חברות כמובן שהן מאמינות בעולם הזה, ולכן הן נותנות את השירותים האלה. אבל יש להם גם מידת ריסק שהם לא מוכנים לקחת. סתם דוגמה, אם זה מגיע ל-100%, אוקיי? אז מה שיש להם ומה שהם הביאו לי, זה שווה אותו דבר. עכשיו הם צריכים, נניח הם רוצים לסגור לי את הפוזיציה, למכור לי את הביטקוין כדי...
רגע, אז הנה כאן מגיע הסיכון, כי כאן צריך להמחיש. זאת אומרת, אם יגיע, אם הערך הזה יהיה גבוה מדי, זאת אומרת, הוא יגיע
ליחס הזה.
היחס הזה יהיה גבוה מדי, הוא יגיע ל-50%, ל-60%, ל-70%, אנחנו מסתכנים בזה שהחברה המלווה, תגיד את הדבר הבא, אין לך מספיק בטוחה. אתה יכול או להגדיל את ה... או להוסיף לי כסף, או שאני עכשיו... מוכרת את כל הביטקוין שיש שם, כי היא מחזיקה אותו הרי. אני נשאר לך איזה 20 שקל בביטקוין, אני אעביר לך אותם, אבל אתה את ה-80 שקל שהתחלת איתם, איבדת.
כן,
כי אני מוכרת את הכל.
נכון, אז במקרה כזה אתה מאבד 60% מהסך כל ה...
זאת אומרת שהחברות האלה יסגרו, בפרופיל הסיכון שאתם אומרים, החברות האלה יסגרו את הפוזיציה ב-60% מימון.
לא, לא ב-60%, אלא הכוונה שלי ש-60, בערך 60% מההשקעה שלך אתה תאבד.
אוקיי.
מהביטקוין שנעלת.
זאת אומרת, אני עלול לאבד, זאת אומרת, אני, במינוף אני יכול להרוויח יותר, אבל אני גם עלול להפסיד יותר מחצי מהביטקוין שאני מחזיק.
בוודאי, לא שאתה מחזיק, כן, שאתה משתמש
פה לדבר הזה. שהשתמשתי בו, שרכשתי.
בוודאי, זה כל דבר בחיים יש בו אלמנט של סיכון סיכוי, אנחנו כמובן רוצים להגדיל את הסיכוי שלנו לרווח, אבל צריך להיות מודעים לסיכונים, ובאמת שוק דובי וירידות של שווי הביטקוין, זה מה שמהווה את הסיכון. אז יפה אמרת שזה בעצם הפתרון. הפתרון הוא, כשאתה רוצה למזער את הסיכון הזה, זה להוסיף עוד בטוחה להלוואה. כי הרי מה זה ה-value? loan to value. ה-value זה כמות הביטקוין כפול השווי שלו. אז על השווי של המחיר של הביטקוין אין לך שליטה, אבל אתה יכול להגדיל את כמות הביטקוין, ואז המכנה הזה גדל, והיחס יורד. זה המשחק בעצם.
אבל צריך להגיד שלפעמים זה לוקח הרבה זמן, זאת אומרת ב-2017 הגענו ל-19,000 דולר, ירדנו לאזור ה-3,000 דולר, ולקח לנו הרבה מאוד זמן עד 2021 שהגענו לערכים של 67,000 דולר, וגם אחרי זה עלינו עוד פעם ירידות, זאת אומרת כאילו צריך לדעת שאם אתה הולך לאזור הזה של מינוף,
טווח ארוך,
אתה, אוקיי, למה הכוונה טווח ארוך?
טווח ארוך מבחינתי, קודם כל אני בטווח ארוך חושב נצח, כן, אני לעולם לא מקור ביטקוין, לעולם לא מכרתי ביטקוין, לא מתכנן לעשות את זה. אבל בוודאי שאם אתה עושה את הפעולות האלה, אתה צריך לקחת רגע זום אאוט לחיים, לא? אתה לא מחר עוד שנה בלחץ על הכסף וממהר לסגור פוזיציות, כי יכול להיות שנה שאתה לא ברווח, שנתיים שאתה לא ברווח. במינימום זה 3 שנים צריך להיות.
כן.
3 שנים זה לא קורה. נכון, 4 שנים בדרך כלל זה הסייקל שבו אתה תמיד ברווח, היסטורית עד עכשיו.
היסטורית עד עכשיו, אנחנו לא יודעים מה קורה קדימה אף פעם.
תמיד אומרים, מדברים, מסתכלים על מה שהיה ומזה מנסים להעריך.
אגב, המתחזה שלי יגיד לך דברים אחרים, שתדע לי, הוא יבטיח הבטחות מפה ועד עד עכשיו.
ברור, כולם אוהבים להבטיח הבטחות.
כולם אוהבים להבטיח הבטחות, הם עושים מיליונים עד שהם...
כן, אבל דיברנו על זה עכשיו, שאין דבר כזה כסף קל, ומבאס אפילו לראות שאנשים צריכים לקבל את הכף של להפסיד כסף כדי להבין את הדבר הזה.
תגיד, אני, אז אפרופו טווח ארוך, אתה והשותף שלך יונתן בכלל מגיעים מאזורים של ספורט תחרותי.
נכון.
אז אתם הייתם שניכם שחיין, חיפשתי, גיגלתי את השם שלך, ויצא לי אליפות ישראל בשחייה וכל מיני כאלה. מה הקשר בין, בין ספורט מקצועני לבין עיסוק כזה בביטקוין?
וואו, ביטקוין קודם כל, קראת בטוח את הספר התנך של הביטקוין, הביטקוין סטנדרט, אני מאוד אוהב את הפרק על low time preference.
ראיתי שאני חייב להגיד לך שלא קראתי.
לא קראתי, תקרא.
לא קראתי.
תקרא, מאוד מעניין.
אוקיי, אין, זה בסיס הביטקוין?
בסיס הביטקוין, כן.
אז בסיס הביטקוין אין כבר עותקים בעברית,
נכון,
אתה יודע?
נכון, אני, באמזון הפסיקו למכור.
צריך, לעבוד, צריך לעבוד על זה, צריך לראות מה עושים.
תחפש, לא יודע, אוקיי. גם באנגלית זה אחלה.
בקיצור, לא, בוא נמצא את הזכויות, בוא נמצא את הזכויות ונמכור.
בקיצור, אז אני מאוד אוהב את הפרק של low time preference, שזה העדפת זמן נמוכה. זה אומר בעצם לתעדף את העתיד על פני הצריכה בהווה, לחסוך, לאגור ולצמוח, במקום עכשיו כל הזמן לבזבז את הכסף. כן, אנחנו יודעים שיש מחר, יש עתיד, וזה אחד הדברים שמבדילים בינינו לבין החיות, גם נכון, אנחנו יצורים תבוניים ומבינים שיש יותר מכאן ועכשיו. אז האמת שאני מוצא די הגבלה מאוד מעניינת בכל מה שקשור לספורט. שחייה זה ספורט קודם כל סופר תובעני, ולא מאחל אף אחד להיות שחיין, למרות שאני מאוד מקווה שהבנים שלי כן ילכו בדרך הזאת. אבל זה מאוד מאוד קשה, ואתה, אתה יודע, אתה שנים שוחה, שנה שלמה, ויש לך תחרות אחת בסוף השנה, אליפות הארץ, ואתה מתאמן שעות על גבי שעות, 20 שעות בשבוע, ובסוף אתה בא ומשחה זה חצי דקה, ואם שיפרת שתי מיות, אתה מבסוט, עשית סי, אחלה, התקדמות, ותחשוב מה זה ההשקעה הזאת, כאילו, אני יכולתי, אתה יודע, חברים שלי באותה תקופה בתיכון, יוצאים למסיבות, מבלים, ואני לא יכול, לא יכול, יש לי אימון בוקר מחר. אז אתה בהכרח אתה מבין שמה שאני מנסה להשיג בעתיד, כל ההקרבה הזאת היום היא שווה את זה. כי זה הסיפוק בסוף. אתה, בסוף אתה יודע, כל בן אדם הוא, אנחנו נוטים להסתכל הצידה, אבל השיפור זה באמת אתה מול עצמך. נכון? זה המאבק הזה בחיים להיות יותר טוב, יותר טוב, זה, אתה לא יכול להיות יותר טוב מאחרים. אתה יכול להיות רק יותר טוב מהגרסה שלך אתמול, אז בשחייה זה מאוד מאוד, זה ממש זה, זה אתה כל יום משקיע, 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 ורק בשביל השיפור הקטן הזה, ואם גם לא קיבלת אותו, לא באת לתחרות ולא שחית טוב, אתה תתבאס, אבל אתה תחזור יום למחרת למים, ואתה תתאמן עוד שנה, כדי שנה הבאה לשפר, והיו לי גם שנים כאלה. אז בהקשר של ביטקוין, אני ברגע שנפלו לי כל מיני הסימונים של זה, וזה הדבר שאני צריך להשקיע בו, ואת כל ההון שלי והאנרגיה שלי שהשקעתי ותרגמתי אותה לכסף, אני חייב לתרגם אותה לשם, אני חייב להעביר אותה לשם. אז זה הבנתי לא כי חשבתי שאני אקנה עכשיו ביטקוין ומחר אני מיליונר, כי זה לא באמת עובד ככה. זה כן יותר טוב מאפיקי השקעה אחרים, עד היום זה היה ככה, אבל זה באמת בהסתכלות של, יש פה מהפכה, ואנחנו לפני האימוץ הגלובלי ולפני באמת ה, אתה יודע, הפיצוץ הגדול שיגיע, אתה יודע, ברגע ש-50% מהעולם יהיה להם ביטקוין. היום אנחנו מה? ב-3-5%. אז זה ממש להקריב את היום, לא לצרוך, לחסוך, להשקיע בביטקוין, בשביל באמת לייצר עתיד שאני, אתה יודע, זה מה שביטקוינרים רוצים. רוצים את ה, אנחנו פה לטווח הארוך, כי אנחנו לא מוכרים את הביטקוין, ומחכים ונותנים לזה לצמוח, כדי שבעתיד אנחנו נרוויח יותר.
איך בעצם הארדביט מרוויחה מכל העניין הזה?
אנחנו נותנים שירות, אז אנחנו גובים כסף על השירות.
זאת אומרת, אתם לא מחזיקים את הכסף.
לא, לא.
אתם לא מעבירים, שום דבר לא עובר אליכם, זאת אומרת,
אני לא צד בנתיב הכסף, אני לא יכול גם, אין לי רישיון להחזיק כסף של לקוחות, תמיד כל החשבונות, הארנקים שלהם, הכל על שמם. אנחנו פשוט מלווים את התהליך, אנחנו נותנים להם את כל הידע, את כל הכלים, את כל, אתה יודע, האסטרטגיה, ניהול סיכונים, כל החישובים שעשינו לאורך השנים, ובאמת שייפנו את האסטרטגיה הזאת, כדי שגם נרוויח, וגם נעמוד בירידות, כי דיברנו הרגע על הסיכונים. אז מה קורה אם ביטקוין יורד עכשיו 70%, כמו שהיה מ-2021 ל-2022?
כן.
איך אנחנו עומדים בזה? איך אנחנו לא מאבדים את הביטקוין? אז פה יש באמת את כל המשחק הזה שבאמת לצאת שנייה בזום אאוט, להסתכל על זה שאם אנחנו מאמינים שביטקוין הוא מיליון דולר ועוד, לא משנה, 5-10 שנים, אז בוא נגיע לשם עם יותר ביטקוין. זו המטרה. וזה קלאסי, אתה יודע, אבא עשיר, אבא עני, רוברט קיוסאקי, התחייבויות, נכסים. פשוט להסתכל על זה במשקפת קצת הפוכה.
אתה יודע ממה עושה את הכסף?
נדלן וזהב.
לא, מהספר.
מהמשחק גם. וארנקים.
יש לי שאלה קצת יותר, כאילו קצת יותר קשה, בסדר? אז יש לנו הרבה אנשים בתחום הזה של ביטקוין בפרט וקריפטו בכלל, שמבטיחים הבטחות לצועה עתידית ומדברים על מינופים וכן הלאה. איך אנחנו יכולים להבדיל בין מישהו סתם מוכר חלומות או מוכר get rich fast לבין אנשים כמוכם?
אני חושב שרואים את זה...
קודם כל, באת לפודקאסט.
באתי לפודקאסט, שאין לי מה להסתיר אף פעם. כל אצלנו פתוח. אני חושב ש... אומרים לי את זה הרבה, מזהים את זה עלינו, אני לא יודע להגיד למה, אבל מרגישים שזה וייב קצת אחר.
לא, אבל רגע שנייה אחת, לא בווייב. מה הדברים, שמבדילים? זאת אומרת, איזה דברים הם שונים?
קודם כל, אני יכול להגיד לך שבאמת מבטיחים ערים וגבעות וצועות חלומיות, ואנחנו הכי לא שם. אני מדבר בכלל, אתה יודע, אני מסתכל אחורה, ביטקוין צומח עוד פעם, 70-80% בעשור האחרון, אני לא חושב שזה מה שיהיה. זה קצת מנותק לחשוב שזה ימשיך ככה. אז אני מדבר על תחזיות, כן? הכל תחזיות, אני תמיד משקף את זה שאף אחד לא יודע מה יהיה, אבל אני מדבר על תחזיות הרבה יותר סולידיות וצנועות, 30-40%, זה הערכה. תמיד אני משקף שאין לי מושג באמת מה יהיה ומתי זה יהיה, אבל אני יודע, אני באופן אישי, לא יצאת השקעה, לא הבטחה, אני לא אחתום על זה אף פעם בחוזה או משהו כזה, אבל אני יודע, מבחינתי, שביטקוין הולך לעלות לנצח, כל תקופת חיינו. כמו שאני יודע שאין רצפה לפיאט, אין תקרה לביטקוין. אז מהמקום הזה, שאתה מבין שזה לטווח הכי ארוך שאפשר, וזה מה שאנחנו תמיד משקפים לאנשים. אתה לא תתעשר מחר, לא תוך שנה, לא תצא לפנסיה וכל ה, אתה יודע, הבולשיט הזה, אבל אתה כן, תשקיע בעצמך, תשלוט בכסף שלך, ובעתיד, אני פשוט, אתה יודע, אני מקרין ביטחון וזה קצת מדבק, אז אנשים נסחפים לזה.
וגם יש איזשהו עניין של לא ללכת לכל מים קוין שסוחף את השוק ולא...
אין בהם ערך. אני שואל אנשים, אתה יודע, אנשים שואלים אותי, אבל מה, אתה לא מאמין באיתריום? אתה לא מאמין ב-XRP? אז אתה יכול להגיד, איתריום זה הרבה דברים, זה רשת, זה תשתית, זה בלה בלה בלה, אבל אני שואל, מה זה ETH? מה זה ETH, הטוקן? מה הערך בו? אין לו הגבלה. היה proof of work, עכשיו הוא proof of stake. טוקנומיקס...
יש לו איזשהו... יש לו איזשהו...
אבל הערך, מה זה שווה ETH? מי מחליט? ויטאליק בוטרין מחליט.
כמה ידפס?
כמה הכל? לאן זה הולך? הטכנולוגיה, המהירות של הבלוק... מה קורה שם? אני לא יודע, אני לא עוקב גם, זה לא מעניין אותי. כי בסוף, אנחנו מאמינים שביטקוין זה כסף. הרבה דברים, אבל זה גם כסף. וכסף, אתה לא צריך יותר מאחד, יש לך יותר משקל, היה לירה, שקל ישן, שקל חדש. אתה הולך לארצות הברית, זה דולר. באירופה זה יורו. ין, יואן, לא משנה מה. מטבע אחד. אז אני מאוד אוהב, נגיד, שהייתי בהולנד לפני שנה. השנה בעצם. וזה כיף, כי היינו בהולנד, נסענו לצרפת. יורו, יורו. אתה לא מתעסק באמרות, בחישובים, נכון? איזה כיף זה לגור באירופה. הכל יורו, אתה מטייל בכיף. אני גרתי בארצות הברית, הייתי כל הזמן חשב, מחלק ב4, זה יקר, זה לא יקר. כי יש לך מערכת ייחוס, נכון? אנחנו ישראלים.
ב3.
אז זה היה 4.
כן.
עכשיו הנה, השקל התחזק, איזה כיף להיות ישראלי.
איזה דבר. מסתובבים בעולם עם הרמה של שטרות.
השנה, השקל התחזק מול ביטקוין.
שחק לנו את התשואות.
אין מה לעשות. זה בגלל טווח ארוך, כי אף פעם אתה לא יכול לדעת מה יקרה בשנה. אבל זה מה שאני מאוד אוהב, שאתה לא צריך לעשות את זה, כן? יש לך, אנחנו ישראלים, יש לנו מערכת ייחוס של שקל, זה מה שאנחנו מכירים. אז שאתה בחול, כל דבר אתה מחשב, אתה מחר ככה. עכשיו אני, ההון שלי בביטקוין. אז אני עושה הפוך, אני במשקפת של ביטקוין.
אבל בסוף, מה שאתם עושים זה אתם בעצם שמים את בעצם מדריכים את הלקוחות שלכם ללכת לפלטפורמות. באיזה פלטפורמות הן פלטפורמות שמומלץ לעשות בהם את הדברים האלה?
תראה, יש כל מיני פלטפורמות. זה ממש תלוי ברצון של הבן אדם והצורך, כי יש כל מיני מודלים פה.
תן לי דוגמאות.
תראה, יש, אני יכול למנות לך, בדקתי המון פלטפורמות בין... אחת שנשמע לי הכי הזויה בעולם, קוין רביט, לעולם לא הייתי מתקרב אליהם, מציעים LTV, היחס הזה שדיברנו עליו, של 90%, 95%, no KYC, כאילו הכי צועק עליך סכם מטורף, ויש לך גם, אתה יודע, יש הרבה בורסאות מוכרות אפילו, קראקן, קוינבייס, ביטפינקס, שנותנות את השירותים האלה, ויש גם חברות, יש לך כל מיני, C-Fi, D-Fi, זה לא כזה משנה החברה עצמה, כמו איך שהם עובדים. ויש לך כל מיני, יש לך לבה, לדן, ארץ', המון חברות.
ובעצם מה שהן נותנות זה את השירות הזה שמאפשר לך לתת את הביטקוין שלך ולקבל תמורתו איזושהי הלוואה ולקנות באמצעות ההלוואה עוד ביטקוין.
בדיוק, יש ממש חברות שזה הפוקוס שלהם, זה מה שהן מתעסקות בו, זה המוצר היחיד אפילו. ויש, כמו שאמרתי, גם בורסאות שנותנות את זה. בסופו של דבר, אתה, זה גם אחד מהדברים החשובים פה. כי היה בלוקפיי, היה צלזיוס, נכון? היו את המודלים האלה שלא עבדו וקרסו. כי מאחורי הקלעים עשו כל מיני דברים.
כן, גם היו מודלים, לפחות צלזיוס, הייתה מודל ריכוזי, תביא לנו את הכסף. ואנחנו נראה מה אנחנו עושים. פה אתה אומר, זה לא ריכוזי.
יפה, אז יש לך גם כאלה שהן פלטפורמות ריכוזיות, שזה בעצם חברה ופשוט הגוף שעושה את הדבר הזה, אבל השאלה מה קורה עם הביטקוין? כי אם אני עכשיו, סתם דוגמה, מעביר את הביטקוין שלי לקראקן, קסטדי, אחלה, הביטקוין יושב שם, not your keys, not your coins, חד משמעית, זה לא שלי, אבל אני יודע שאני יכול למשוך את זה בכל רגע. אז פה יש לך גם חברות שמה שהן עושות זה נטו, אתה שמת, יש לך כתובת משלך, אתה מעביר לשם את הביטקוין, וזה בקולד סטורג', זה נשמר בארנקר, בין אם זה משמורן, ביטגו לצורך העניין.
אבל עדיין יש לו גישה לזה, כי הוא יצטרך לעשות לך ליקווידציה, במידה וערך ההלוואה.
יפה, אז יש לך חוזה, כמו כל הלוואה, בין אם זה משכנתא או כל דבר, אתה חותם על חוזה, הם גם לא יכולים, זה ממש משפטי, מחייב, יש רגולציה והכל, ובמידה ואתה לא עומד בהתחייבויות שלך, או במידה ובאמת ביטקוין יורד במחיר ואתה צריך לעבור אירוע ליקווידיישן, אז כמובן שהם מוכרים את הביטקוין, ואז אתה כמובן צריך לשלם על זה מס, ולמרות שזה בהפסד, אז זה אירוע מס אבל לא ברווח, אבל כן, זה קורה. אבל העניין הוא, מה הם עושים עם הביטקוין? ויש, מה שהיו עושים פעם בחברות האלה שקרסו, זה באמת משחקים עם הכסף, זה ללכת ולנסות לייצר ריבית מסוימת. עכשיו, מאיפה אתה מייצר את הריבית? זה לא היה מובן. וזה באמת מה שגרם לזה להתמוטט, כי זה היה בעצם משחקים על הכסף, ולא נטו להחזיק ולתת לזה לצמוח ולהבטח ולהראות רזרבות, ויש הרבה הרבה סטנדרטים בעולם הזה שהם גבוהים, ויש חברות שעומדות בהם, ועליהם אפשר לסמוך. כן? זה גם, יש אלמנט של טראסט, וזה לא 100%, כי אתה בסוף כן, בין אם זה קסטודיאן, או בין אם זה אסקרו, שאתה מייצר איזשהו מולטיסיג, ואז גם, אם אתה לא עומד בהתחייבות, אז הם יכולים להשתמש במפתח של הצד שלישי ושלהם, והם מממשים לך את הביטקוין. אז יש כל מיני קונפיגורציות, אבל בסופו של דבר, יש שם חברות אמינות, בדוקות, stood the test of time, מה שנקרא, וצריך להבין שכן, יש פה מידת טראסט, וזה לא הכי מקסימליסטי לעשות את זה, אבל פה זה הטרייד-אוף הקטן שאני מוכן להתפשר עליו, כדי בסופו של דבר, אם אני, אתה יודע, אם אתה נגיד היית נותן את השירות הזה, ואני סומך עליך ב-100%, אז, אקסיומה בדוקה שאתה לעולם לא תגנוב לי את הביטקוין, אז למה לא? אתה מבין? עכשיו, ברור שזה לא 100%, אין 100% בחיים האלה, בטח שאתה סומך על גוף צד שלישי עם הכסף, אבל זה הטרייד-אוף פה, ואני מאמין בדרך הזאת דווקא.
זוהר סוסלוביץ', תודה, פעם אמרתי נכון.
אמרת מעולה.
וואי, אני מרגיש שניצחתי. זוהר סוסלוביץ', תודה רבה שהיית איתנו באנשי הביטקוין.
תודה רבה, ניר הירשמן.
אנחנו
האמיתי.
האמיתי. ניר הירשמן המקורי. אנחנו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, תיכנסו לאתר של איגוד הביטקוין, יש שם מלא דברים על אירועים שאנחנו עורכים ומיטאפים, ואפשר להצטרף לרשימת התפוצה שלנו גם בוואטסאפ וגם באימייל וגם לידידי איגוד הביטקוין הישראלי. מה עוד? אם אהבתם את הפרק הזה, תשלחו אותו לחבר, דרגו אותנו 5 כוכבים בספוטיפיי, תשאירו לנו קומנטים. אנחנו מתים על קומנטים, אני מת על קומנטים, ואני עונה על הכל, ויאללה, ובוא נהיה בקשר. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים לקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.